שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
אנחנו רוצים היום בעזרת הרב לייטמן לבחון את עקרונות הדמוקרטיה, בימים שבהם הדמוקרטיה עוברת תהפוכות, גם בארצות הברית, גם אצלנו בישראל, וננסה היום להתבונן על אחד העקרונות שהדמוקרטיה מציעה, עקרון שלטון העם. תהיו איתנו, יהיה מרתק, יעל בואי תפתחי בבקשה.
אנחנו ממשיכים באמת בסדרת התוכניות על שבוחנת את עקרונות הדמוקרטיה. כשהרקע הוא שיש איזושהי אכזבה מסוימת מהדמוקרטיה, אנחנו מרגישים שמשהו לא עובד מספיק טוב. ציפינו לקבל חיים טובים, לקבל שוויון, לקבל משהו שבאמת יטיב עם החיים שלנו, ואנחנו רואים שאירופה לא בטוחה, שהבחירות בארצות הברית, יש איזושהי טלטלה אחרי הבחירות בארצות הברית, חצי מהעם לא מרוצה מהתוצאות. אנחנו רואים מעמדות פערים חברתיים מאוד מאוד גדולים, מצב כלכלי לא בדיוק יציב, ובתוכנית היום אנחנו רוצים לבחון את אחד העקרונות המאוד מאוד משמעותיים, שנקרא עיקרון שלטון העם. שמה אומר אותו עיקרון של שלטון העם? הוא אומר שהמדינה קמה על ידי העם ועבור העם. עיקרון שלטון העם הוא ביטוי לריבונות של העם על המדינה, ולכן הוא למעשה מקור הסמכות במדינה והלגיטימציה של השלטון. הביטוי העיקרי של הדבר הזה הוא כמובן בבחירות הדמוקרטיות, ואנחנו רוצים לפתוח בשאלה, מה דעתך בכלל על העיקרון הזה, על עיקרון שלטון העם?
אין לי שום דעה על זה, מפני שאני לא מאמין בשלטון העם. אני יודע, לפי המחקר שלי בחוכמת הקבלה, דרך חוכמת הקבלה, בטבע האדם, שהטבע האדם הוא אגואיסטי, ולכל אחד יש טבע משלו, רצונות משלו, ואז יש בחברה האנושית, בכל מדינה ומדינה, כל מיני זרמים, קבוצות, אינטרסנטים, כל אחד לשלו. ולכן אני לא יודע מה זה שלטון העם. מה זה העם? שהם התחברו באיזושהי צורה? ומה אז, לפי איזה דעה התחברו? פעם לפי דעה הזאת, פעם לפי דעה הזאת, וככה כל פעם היו בה מאבקים, ואף פעם לא היו מרוצים זה מזה וזה מזה. כן? חוץ מזה שיש עוד צבא שהיא רוצה גם כן לשלוט, כן, אנחנו רואים את זה עד כמה שהם משפיעים על הכל, ויש גם כן כלי תקשורת שהם גם כן רוצים לשלוט, נתנו להם כאילו אפשרות לשלוט על העם, ויוצא שיש לנו כל כך הרבה קבוצות, נגיד 4-5 קבוצות מאוד מאוד ברורות, חזקות, שזה לא שייך לעם בכלל, כלי תקשורת לא שייכים לעם, מי שקונה אותם, אז הוא משלם להם כסף והם עושים את העבודה, כל הכסף נמצאים אצל האליטות, אליטות יכול להיות שמתחלכות ביניהם, לאלו ולאלו, כן? אז יש ביניהם לפעמים מאבקים וכל מיני דברים, אז יש פעם דמוקרטים, פעם לרפובליקנים נגיד, כמו בארצות הברית, אז בעצם זה אותו דבר, לעם לא נשאר מזה כלום. זהו. והאליטות מחליטים איפה היא התעשייה כאן או בסין, ובכלל מה יהיה עם המיסוי, ומה יהיה עם הכסף, ומה יהיה, כל דבר ודבר ודבר. ולכן אני לא יודע, אני לא ראיתי באף מקום בעולם שהעם מגיע ושולט. מה זה נקרא שלטון העם? בגלל שהם בוחרים? אז בחירות זה עסק מחור מראש. תני לי כמה מיליארדים לבחירות, ואני מבטיח לך שאני אנצח.
אז בוא נפרק באמת העיקרון הזה, ונבין קצת על מה מדבר.
אין בכלל עניין הזה של הדמוקרטיה, שהוא בפועל יכול להתקיים. אנחנו לא מדברים על הצורות הפרימיטיביות האלו, שהיו חיים שם לפני אלפי שנים, באיזה מערה, באיזה משהו, ששם היה זה יותר קרוב לעניין. וגם שם היו הורים, ילדים, זקנים, חכמים, חזקים וכן הלאה. גם אז היו כוחות. תמיד האדם האגואיסטי, הוא רוצה לממש את האגו שלו.
המדינה, אני רוצה ככה לפרק את המושג הזה ולהתחיל להבין אותו באמת, כי אתה אומר שלטון העם זה משהו מאוד 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 רחב. האם זה נכון בעיניך שהמדינה קמה בעבור העם?
לא. לא נכון.
אלא?
מדינה קמה בגלל שהיה רצון של כמה אנשים חזקים להקים את המדינה כדי לשלוט בעם.
המדינה לא אמורה לשרת, לתת שירות לעם, להיות בשביל העם?
לא.
זה לא המטרה של מדינה?
אני מדבר מהשטח, ודאי שלא.
מבחינת העיקרון, ברמה של העיקרון?
אני לא יודע עקרונות האלה, פילוסופיה אני לא יודע. אני לא רוצה לדעת פילוסופיה, כי מי שמתעסק בפילוסופיה הוא לא מכיר טבע האדם. ולכן הטבע האדם, שזה הטבע, סותר כל העקרונות האלה, ולכן בשביל מה לעבוד עם העקרונות האלה שקריים? שיכול להיות שיש כאן עם, והוא רוצה, ובצורה יפה, שיבנה את עצמו, ולתת לו בזה יכולת לשלוט. מי ישלוט? על מה אנחנו מדברים? כדי להבין מה קורה, אנשים צריכים להיות פנויים מעבודה, הם צריכים במשך שנים רבות, אם לא דורות, להיות חופשיים מכל העבודה, שיהיה להם המון זמן פנוי, שהם יתעסקו במוזיקה, בציור, בניגון, בכל מיני דברים כמו אריסטוקרטים שמתעסקים, וגם כן בפילוסופיה ובמדע, ושיהיה להם זמן לכל הדברים האלה. בצורה כזאת מתפתחים האנשים דורות, ואז הם מבינים את הדברים, ויכולים לחשוב על צורת האומה, על צורת המדינה, על השלטון, ממה הוא צריך להיות מורכב וכן הלאה. אבל העם שיודע רק איך לשרוט ולהביא פרנסה שלו הביתה, וחוץ מזה שום דבר, אין לו שום דעה. חוץ מזה שבזמננו, כבר מלפני נגיד 150 שנה אם לא יותר, כלי תקשורת הם לקחו על עצמם טיפול בעם, ואז אותם האליטות שפעם הם היו סתם שולטים, עכשיו זה דרך כלי תקשורת, הם עושים כל הספקולציות שם בעם, והעם בכלל, הוא גם כן לא בנוי להבין משהו. הוא הולך לבחירות נגיד, לפי מה שהם צועקים, מלמדים, כן, כל מיני מדונות מצד אחד, ואנג'לה דוויס מצד השני, ועוד, ככה זה הולך. ולכן אין כאן שום דבר מחור מראש. עכשיו, לפי המשפט של נתניהו עם הידיעות אחרונות, אז אנחנו רואים מה שהם דיברו. שאיך ידיעות אחרונות אומר, אם אתה תעשה לנו את זה, אנחנו מבטיחים לך שאנחנו נתמוך בבחירות, ועל בטוח אתה תגיע להיות ראש ממשלה. תראי מה שסוגרים שני האנשים ביניהם. אז זה עם, זה בחירה חופשית, זה בחירות באמת, אבל זה נכון מה שהם אומרים. שככה זה נעשה. לכן אני אומר לך, תני לי כסף, ואני אעשה לך פירות, למה שאת רוצה. כמו שעשה עם הקלגולה, את יודעת, ברומא העתיקה, הוא רצה שהסוס שלו יהיה אימפרטור.
יהיה מה?
סוס. שלו, שיבחרו בו להיות אימפרטור. וכן.
ובחרו.
וכן.
מאיפה נובע, אתה מדבר כאן על פער בעצם, תראה, יש בנו איזושהי ציפייה, כעם ש...
אין ציפייה כזאת, זה שטויות, זה רק כדי לסובב את העם.
זה מבחינת אולי בעלי הכוח. אבל אני אומרת, אנחנו, רוב העם, רוב האנשים שחיים כאן,
תעשו מה שאתם רוצים.
עדיין יש כאן איזושהי ציפייה ואיזושהי הרגשה, שבאמת המדינה היא שלנו, למרות שאתה אומר שיש כאן באמת כוחות אחרים שפועלים, ואולי מנהלים את כל העניין, ובפועל אנחנו רואים שזה לא בדיוק מה שקורה, אבל יש איזושהי ציפייה שזה יקרה, ויחד עם זה אנחנו כן רואים את המציאות.
בגלל שאתם סתומים. אני אומר באמת.
השאלה שלי...
סתומים מפני שאתם לא יכולים להבין, ולא רוצים להבין שאתם כולם אגואיסטים.
איך זה יוצר את הפער הזה? בין התפיסה שלנו לבין מה שקורה באמת?
כי לא יכול להיות, דמוקרטיה. דמוקרטיה היא אומרת כך, אני מעלה חופש הבחירה, חופש הדיבור, חופש הניהול, כן? חופש השלטון. אני מעלה את זה כעיקרון למעלה מהכל. גם כן שזה יהיה נגדיך? לא, 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 עד כאן. יגיד כל אחד. עד כאן. אם זה איתי יחד, אני ודאי שתומך בזה. זה מה שאנחנו רואים עכשיו בארצות הברית. כן? אם זה אובמה, כן. אם זה טראמפ, לא. הוא נבחר בצורה דמוקרטית, לא אכפת לנו דמוקרטיה. לא אכפת לנו בחירות, לא אכפת לנו כלום. אנחנו רוצים אחרת. זהו, זה בדיוק מה שיש לך. לכן, אני כל ההנחות האלה לא מבין.
זה לא היה ככה בשנים הקודמות, עד כדי כך בצורה כל כך קיצונית.
נכון, אני אסביר לך למה. כי בשנים הקודמות אנחנו לא הגענו למימוש האגואיסטי סופי, שאנחנו לא הגענו לשלב של משבר הכללי, במשפחה, ביחס אדם לחיים שלו, בשביל מה אני חי, לדיפרסיה, לייאוש הכללי, להבטלה כל כך גדולה, למשבר במערכת פיננסים, מה שקרה, משבר במערכת קשר בין המדינות באירופה, אנחנו, ועוד 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 ועוד. כן, עם ההורים והילדים, כל המצב הוא נמצא, כל מה שאדם עוסק עם עצמו ועם האחרים, זה נמצא במשבר. ולכן, זה לא היה קודם, זה לא היה קודם מגולה כל כך. זה היה מתבשל עדיין. ולכן היה, אבל זה כבר 30-40 שנה, זה כבר בשל על ידי הליברליזם הזה, שעכשיו הוא הגיע לסיומו.
זאת אומרת, זה תהליך של התפתחות, אתה אומר, שעכשיו אנחנו בסוג של C, מבחינת ההתפתחות האנושית.
כן.
יכול להיות מצב שבו השלטון הוא בעד העם? יש מצב כזה? יש סיכוי לדבר כזה?
ודאי. ודאי. אם השלטון מבין שבריאות העם, רמת ההתפתחות העם, היא כדאית לשלטון, אז זה יהיה ככה. ככה זה שאני הייתי ברוסיה. אז היו שם, היה שם בכל זאת רפואה, ודאגו, ורפואה הייתה חינם, ותרופות היו כמעט חינם, מאוד מאוד זול, זהו, ובתי מרחץ היו כמעט חינם לכולם, כי חייבים לתת לאדם, זהו. היו, כל החוגים לילדים היו חינם, כל החוגים, כן? פשוט יש בתים לילדים שהולכים לשם ומקבלים כל החוגים. אין דבר כזה שאני לא מוצא חוג ואני יכול ללכת לעשר חוגים. הכל חינם, ההורים אפילו לא ידעו שאני הלכתי לאיזה חוג. עד כדי כך. זהו. עכשיו, מוזיקה, כל מיני דברים. לילדים זה היה ממש ככה, כן? עכשיו, לגדולים דאגו לבריאות. שאדם, בתי מרחץ, כל מיני דברים האלה, חינוך, נו, חינוך סוציאליסטי, אבל חינוך, והעיקר זה מדע, מי שרצה ללמוד, ואוניברסיטה חינם, אפילו משלמים לך את
מלגה.
מלגה. אני למדתי, אני קיבלתי גם כן מלגה, ומלגה על גוז זאת, זה הייתה חצי ממשכורת של המהנדס, נגיד.
יפה.
כן, זה סטודנט. וחוץ מזה נותנים לך איפה לחיות, שאתה סטודנט. וכל זה מפני שמה, המדינה הייתה כל כך יפה, טובה, בינינו. היא רוצה לקבל אנשים שהם יוכלו לפתח נשק, ויהיו בריאים, חיים בריאים, פועלים בריאים, יודעים מה לעשות, וכן הלאה וכן הלאה. לכן, כשהגיעה העלייה הזאת מרוסיה, אז ישראל, מדינת ישראל קפצה, כי הגיעו הרבה מהנדסים, טכנאים וכן הלאה. אז זה ככה היה תקופה שלמה, זה החזיק את ישראל והקפיצה אותה להיות מעצמה. זהו, את מבינה? אבל זה הכל מפני ששם דאגו לזה. למה? כי השלטון רצה שיהיה לו עם כזה חזק.
במסגרת דמוקרטית זה אפשרי?
לא. בשביל מה? בשביל מה לי את זה לעשות? אם אני לא צריך, אם אני לא צריך העם, אז אני רק יחלק להם קנאביס, כן? כל מיני כאלה דברים, שימותו בשקט וזהו.
למה במשטר דיקטטורי זה, או קומוניסטי זה שווה, זה שווה לשלטון לעשות?
כי לכל כל, כל אדם לא נותן רווח. היום לא, היום לא. היום לרוסיה לא אכפת כמה יהיו שם אנשים. תמיד זה הייתה מלחמה, ממש מאבק. כמה שיותר לידה, כמה שיותר לוליד אנשים, כמה שלהתרבות וכן הלאה. היום, בגלל שנכנסת אוטומציה בכל מקום, רובוטים ומכוניות...
לא צריך אנשים כאילו.
לא צריכים אנשים. אז לכן לא אכפת להם שיסו בכל מקום. רק בעיה היא שיהיו מהנדסים, שהם יפתחו יותר את הכלי נשק וכל מיני הדברים האחרים. זה הכל. זאת אומרת, הכל זה הולך לפי האגו של השלטון, מה שהוא צריך מהעם, כך הוא מתנהג. וזה טבעי, זה לפי הטבע. ואני לא יכול להגיד שזה שלטון טוב או שלטון רע. זה שלטון טבעי.
אז אנחנו עיוורים, אתה אומר, באופן שבו אנחנו...
לא, זה הגישה היא לא נכונה, שפתאום
איזשהו...
את כמו ילדה קטנה, את חושבת שילדים, אנשים טובים, הם רוצים הכל שיהיה טוב, למה שלא יהיה טוב? זה לא יכול להיות לפי טבע האדם. אנחנו אגואיסטים מהלידה שלנו, והאגו יותר ויותר מתפתח, ולכן אף אחד לא רוצה לראות את השני שהוא יותר מוצלח.
אני רוצה ללכת שנייה לזווית אחרת של כל הנושא הזה.
כן.
שלטון העם מבוסס על זה שהעם יודע מה טוב לו. זאת ההנחה בכל, בכל הסיפור הזה. זה נכון, נקודת המוצא הזאת? זאת הנחה נכונה שאנחנו יודעים מה טוב לנו?
מאיפה יש שיודעים? אנשים כל הזמן טועים.
לומדים, עוברים, יש השכלה, לומדים, תרבות, חינוך, ניסיון חיים, היסטוריה.
את מדברת על דברים שהם בכלל לא שייכים לבחירה בטוב ושנאה לרע.
אז אתה יכול להסביר, להרחיב?
אין מה להסביר, כי כל, אני מנוהל על ידי האגו, שכל הזמן מתפתח, והוא סוחף אותי עוד לפני שאני חושב, לכל מיני דברים, שכך אני רוצה, אני מרגיש שאני רוצה את זה. למה? כי יושב בתוכי כזה שט קטן, שנקרא אגואיזם, והאגו הזה הוא כל הזמן דוחף אותי למעלות אותו. זה תרצה, זה תעשה, ככה וכך, ואדם מבצע.
לניסיון חיים, להיסטוריה, ללימוד של האנושות מדברים שהיו
לא
בעבר.
זה. כלום לא שווה.
אין שום השפעה על,
לא,
ה...
לא.
על הדבר הזה?
לא.
עד כדי כך אני רואה.
עד כדי כך. תראי אנשים שאומרים להם איך להתפטר מהאישון, ומכל מיני דברים אחרים שמזיקים להם, מסמים, הם מסוגלים? לא.
אז יש איזה כוח פנימי שהוא זה שמוביל אותו?
אגו, אגו מקבל עכשיו תענוג, הוא לא רוצה להתפטר מזה.
אני רוצה לעבור לעוד נושא שקשור לשלטון העם, שזה בעצם העניין של הכרעת הרוב. זאת אומרת, כחלק משלטון העם, אנחנו בעצם מקבלים את זה שמרבית האזרחים הם אלה שמחליטים.
נכון.
אלא ברגע שיש איזושהי החלטה, שהיא החלטה של כולנו, או של רוב האנשים, אז המיעוט צריך להתבטל.
כך זה בכל מקום היום עושים.
בפני הרוב.
כן.
המניעים, מה עומד מאחורי העיקרון הזה?
כסף. כסף בלבד.
תסביר.
אנשים חכמים, ארמומים,
כן.
שיודעים איך לסובב את הקהל, מכינים אותו כדי הקהל אפילו לא יודע, והוא מצביע מה שצריך. במדינות דיקטטוריות, שם אומרים להם, אתם תצביעו לזה ולא לזה. וברוסיה בכלל היה אחד, שאתה הולך ומצביע. מה אתה מצביע אם הוא אחד? זה נקרא הצבעה. עד כדי כך.
טוב, אז אנחנו באמת החלפנו את אותו שלטון של הצבעה עבור אחד למשהו
שלפחות
נותן הרגשה. שאתה...
זה נותן הרגשה, נכון. אבל בפנים כבר אתם מוכנים להצביע על אותו אחד. זה מניפולציות שעושים עם הקהל, אין מה לעשות. זה הטכנולוגיה שיש לנו, וככה משתמשים במסות, בעם, בפיפל.
תראה, יש את כל מה שנקרא חוכמת ההמונים. שזה באמת מבוסס על זה שהרוב יכול לקחת איזושהי החלטה שהיא החלטה נכונה.
לא, היא לא החלטה נכונה. חוכמת ההמונים זה לא חוכמת, זה לא החלטה נכונה. כי סך הכל ההמונים, הם עושים לך ההחלטה בממוצעת, מה שהם חושבים, וגם כן בממוצעת הזאת חלק שמחליט, וחלק שמצטרף אליהם, כי הוא כבר נמשך לזה להיות עם כולם יחד. זה לא החלטה נכונה.
אז מי מחליט?
מי שעומד אחרי זה. אני תמיד יודע רק דבר אחד. בכל מדינה ישנם מכונים שהם מלמדים מי זה העם, מה זה העם, מה הוא רוצה ומה צריך להיות, והם יודעים איך לעשות את זה. ככלי תקשורת, הכל בידיים שלהם, אפילו כולל אינטרנט עם כל מה שיש בו, הכל זה כבר נמצא בשליטה של האליטות, והאליטות כבר קובעות מה לעשות.
לפי חוכמת הקבלה, איך כן. צריך להיראות כל הנושא הזה של שלטון העם, של הכרעת הרוב, מי מנהל את העניינים, בשביל מה קיים את המדינה, מה עומד מאחורי כל הדבר הזה?
אחרי כל הדבר הזה צריך להיות.
אוקיי.
אחרי כל הדבר הזה צריך להיות רק חינוך. שאנחנו מחנכים את העם להיות עצמאי, שידע איך להתעלות מעל האגו שלו. ואנחנו עוזרים לו. איך להתעלות מעל האגו שלו, ואז אנחנו יכולים לבחור כל פעם במצב יותר עליון.
לבחור מה?
לבחור לחיות, להיות בחברה יותר ויותר נעלה, לפי העקרונות יותר נעלים, לפי החיבור בינינו יותר מתקדם וכן הלאה.
במצב הזה שבו אדם מתעלה מעל האגו, ובעצם אותם אינטרסים שכל הזמן אנחנו דיברנו עליהם, שאתה הצגת אותם פה.
הם משתנים לגמרי.
מה קורה להם?
אין אינטרסים האלה. אנחנו לגמרי לא מעוניינים בהם. יש לנו כבר אינטרסים אחרים, אם אנחנו מתעלים מעל האגו. אנחנו רוצים לחיות בעולם שהוא לא אגואיסטי.
ואז המדינה משרתת את העם? התפקיד כן, של המדינה הוא לשרת את העם?
כן, כי אנחנו בונים כזאת מדינה, בונים כזאת חברה.
ושלטון העם יש לו משמעות במצב כזה?
דווקא. כי העם בוחר את נגיד נבחרים, ונבחרים האלה הם יושבים ומקיימים בדיון ביניהם כל ההחלטות.
במקרה הזה העם כן יודע לבחור את הנבחרים הנכונים?
כי הוא על למעלה מהאגו שלו, ולכן הוא פנוי מהאגו, והוא יודע נכון לבחור. כן? העקרונות האלה הם ברורים, שכל פעם אנחנו נצטרך לעלות יותר ויותר למעלה מהאגו הגובר, ובחיבור שלנו המתקדם.
במקרה הזה, שאנחנו במצב שכבר האגו מנוטרל, העם הוא זה שקובע מה קורה במדינה? הוא בעצם הריבון הבעלים של המדינה?
כן, מאוד. אין יותר.
ועל מה
כי
בעצם...
כי כולם מתקדמים, כולם יכולים להחליף אפילו אותם שנמצאים בשלטון. כי שלטון זה סך הכל להקה גדולה של אנשים שונים, שהם כל הזמן דנים מה לעשות כך או כך או כך או כך. וכל אחד מהעם, אם הוא מספיק בדוק שהוא מוכן לזה, יכול להחליף שם כל אחד.
אז מה זה, מה במצב הזה בעצם, על מה העם שולט במצב הזה?
על
מה הוא שולט, על מי הוא שולט?
על עצמו, על התפתחות שלו, על הכל. כן, על זה הוא שולט. הוא שולט על זה שהוא בוחר בכל אותם האנשים שיבחרו בשבילו את כל החוקים, צעדים.
והמיעוט מתבטל בפני הרוב במצב כזה? יש מיעוט ויש רוב במצב של...
לא, בדרך כלל אין מיעוט ואין רוב, אלא כי אנחנו כולנו מתעלים מעל האגו שלנו להיות מחוברים.
תסביר. כי... איך זה מבטל את המצב של מיעוט ורוב?
אין מיעוט ורוב. לכולם ישנה מטרה אחת. נקודה אחת של הפסגה של אין שאליה צריכים לעלות. ולכן, אין כאן מישהו שמנוגד למישהו.
גם היום יש לנו מטרה אחת. כולם רוצים לחיות טוב.
לא.
לכולם יש מטרה אחת בסופו של דבר.
באמת? אבל לכל אחד פירוש של טוב הוא אחר. וטוב שלי הוא לא כמו שהטוב שלך, ואת מפריעה לי לחיות טוב.
ובמצב האידיאלי שאתה מדבר עליו, מה קורה כשהאגו מנוטרל?
לכולנו יש מטרה אחת שהיא למעלה מהאגו שלנו, ולכן יש לנו הבנה אחת מה זה להיות טוב.
מה המטרה?
בהשפעה הדדית, באהבה הדדית, להתחבר יחד כך, שאותה תכונת ההשפעה והאהבה, היא תשרה בינינו, עד כדי כך שאנחנו באמת לא... לא לא נגלה שום דבר מהתעלות הרוחנית.
עדיין, במצב הזה, יש אחד שהמצב הבריאותי שלו יותר טוב, ויש אחד שהמצב הבריאותי שלו פחות, אבל כן צריך
מה ששייך לדרגת
לתת לו משאבים יותר.
גברתי, מה ששייך לדרגת חי, אנחנו צריכים לטפל באדם, בכל אחד ואחד. זה ברור. זאת אומרת, בריאות, מזון, משפחה וכן הלאה, חינוך, ילדים, הכל, זה ברור.
ואיך מתחלקים המשאבים בדרגה הזאת, למשל?
בשווה. לפי צורך האדם. בלבד. אם יש לכם 5 ילדים, או אם יש 3, מישהו חולה חס ושלום, מישהו בריא, זקן, צעיר, רק לפי זה, ללא שום הבדל אחר.
ואיך שומרים על המיעוט? כי בדרך כלל מה הבעיה למשל?
איזה מיעוט כל הזמן את אומרת לי?
אני אסביר לך.
זה רוב וזה מיעוט וזה, זה, 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 איפה?
אני אסביר לך למה אני מתכוונת. למשל היום, יש רוב האנשים למשל רוצים משהו מסוים, ויש קבוצה מסוימת קטנה, שיש לה איזה שהם צרכים אחרים, אפילו צרכים פיזיים בסיסיים אחרים, אז הרוב, בעצם הרוב מחליט, הרוב הוא זה שרוב המשאבים הולכים אליו, והמיעוט הזה יוצא.
אם אנחנו מתעלים מעל האגו שלנו, אז אין לנו בעיות, אז אנחנו באמת מחליטים נכון, ומה שצריכה אותה הקבוצה, אנחנו גם כן נותנים להם ומשרתים להם.
ויש אין סוף של משאבים להכל במצב כזה?
מחלקים בכמה שאפשר. אבל זה הכל למעלה מהאגו. זה עיקרון הוא למעלה מהאגו.
שמה הוא אומר בשתי משפטים לסיום?
שאני תמיד חושב לטובת הזולת. זה, החשבון הוא כמו שכתוב בתורה. ואהבתי לרעך כמוך וזהו. אין פה מה לעשות. רק בצורה כזאת אפשר להגיע להרגעת הרוחות.
הזמן שלנו נגמר, הרב לייטמן. אנחנו נמשיך בפעם הבאה. תודה רבה עד כה. תודה יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים. כל טוב, להתראות.